אותו, הוא עושה את עצמו.
טוב, אז בואו נתחיל, בסדר? אני חושב שהרקע לנושא שאנחנו הולכים ללמוד הוא פשוט. בתורה כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו, והיא חוזרת על זה שלוש פעמים, כבר דיברנו על זה כשעסקנו בפסוקים, בפשטות היה אפשר לומר שהיא חוזרת על זה שלוש פעמים, כדי מה להגיד לנו, זוכרים את רבי עקיבא במחילתה? שהיא מתכוונת לזה ברצינות. אני אומרת שלוש פעמים לא תבשל, כי אני יודעת שיהיה איזה דרשן ומה הוא יעשה. יגיד שלא התכוונתי לבישול. כנגד זה ראינו במחילתה גם די הפוכה, נכון? היא חוזרת שלוש פעמים, ככה התורה... ככה התורה מרחיבה, אבל הבסיס של הדברים הוא פשוט. שהתורה מתנסחת בלשון של איסור של בישול, וכולנו יודעים שזה נראה כמוסכמה, בואו מיד נראה אם זה הכי מוסכם על כולם, אבל זה מוסכמה בעולמם של חז"ל שבשר וחלב איננו אסור רק בבישול, שהוא אסור גם מעבר לכך, באכילה ובהנאה. האם במשניות של חולין יש לזה רושם? הפרק שלנו. יש רושם לגבי האיסור של בשר וחלב? האם הוא, האם במשנה החולין? במה הוא אסור במשנה החולין? הוא אסור לעלות על השולחן. אנחנו יודעים בוודאות שהוא אסור באכילה. האם איסור ההנאה נמצא במשנה החולין פרק ח'? איפה הוא נמצא? אתה אומר בוודאי, אז בוא תראה לי, בסדר? בוא תראה לכולם. אה? במשנה החולין. אתם אומרים שכן? אז קדימה, בוא נראה. כתוב מפורש במשנה, כאילו, בשר, בהמה, טהורה, אסור לבשל, אסור בהנאה. אז זה כתוב, נכון? איפה עוד זה מופיע במשנה? במשניות במסכת קידושין. פרק ב', בואו נפתח שם רגע. למה זה נמצא שם? אז זוכרים משהו מקידושים? אל תגידו לי שלמדנו הישיבה פרק א', אתם לא יודעים פרק ב', בסדר? בפרק ב', המשנה מתארת אדם שמקדש אישה באיסורי הנאה. שאיסורי הנאה על פי דין נחשבים כנדרי שווי. נחשבים כאינם שווים פרוטה. ושם במשנה ח' יש פה תיאור שמקדש באורלה, בכלי הכרם, בשור הנשכל, בגלה הרופא, בטיפורי מצורע, בשיער נזיר, פטר חמור, בשר וחלב, וחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת. זה כמובן משנה שהיא לא שובה ממציאות החיים. עידן, נכון? תור נשוי. קשה לתאר מישהו שבאופן רומנטי יחליט לקדש את אשתו בציפורי מצורע. אז יותר, פה זה ממש השפה הלומדנית שהיא, כאילו, הנפקמינה, כאילו, איך אני מדבר על דבר כבעל שווי או לא? דרך הנפקמינה של האם הוא שווה פרוטה, שהדבר הכי מובהק זה קידוש האישה, שכן אישה מתקדשת בפרוטה, אז לכן ישתמשו בזה. אני גם משנה בקידושים, היא אומרת חד וחלק שבשר וחלב נמצא ברשימה הכוללת של איסורי הנאה. למה המשנה בקידושים יש לה פוטנציאל לשפוך לנו אור יותר גדול על הנושא מאשר משנה החולין? גם כמובן מאליו, אבל היא עושה דבר נוסף, שהוא דבר מאוד משמעותי. מה ההבדל בנושאי הפרקים, בין משנה חולין לבין משנה קידושין? מה הנושא של המשנה בחולין? תקחו את אותה משנה שקודם התחלנו לקרוא אותה. כן, מה אומרת המשנה? בשר בהמה טהורה וחלב טמאה טמאה. מה הנושא של המשנה הזאת? מה זה גדי, בשר וחלב, אלו בהמות, נכללו, בכלל לא מתעסקת באיסור הנאה. כלומר, מה הנושא של המשנה בקידושין? רשימת הדברים האסורים בהנאה. כאן אנחנו בעצם יכולים לקבל פרספקטיבה מסוימת מה התורה אוסרת בהנאה. בעצם השאלה שיש לנו היא בעצם שאלה כפולה. מצד אחד, אם התורה כתבה לא תבשל גדי וחלב אמו, מה יסוד ושורש, איך מגיעים לאיסור הנאה? ומעבר לזה צריכים איזושהי פרספקטיבה שהיא תבוא, אם אנחנו ניקח את המבט לרגע מבשר וחלב ונעביר אותו לדברים שהתורה אוסרת. מה התורה אוסרת בהנאה? איזה סוג דברים? האם יש להם מכנה משותף? האם יש להם איזושהי תכונה שבשר וחלב יש לה יחד עם הדברים האחרים? אתם רוצים קצת להסתכל ברשימה שם? בוא נתחיל, אני יודע שלא יכנת את זה, אבל נעשה ביחד, כן? כלי הכרם, איפה יונתן? אנחנו מדברים על זה הרבה, נכון? ומי שלמד את הסוגיות אצלנו, מה הוא כבר יודע? שמכל הרשימה הזאת, מי הכי מי הכי חזק שיהיה דומה לבשר וחלב? כלי הכרם. על איזה תכונה שיש לכלי הכרם? שני דברים מותרים ש... שמחברים אותם יחד, והתורה אוסרת את התערובת. בשר וחלב, בדיוק, בשר וחלב, אני לוקח בשר המותר, חלב המותר, אני מחבר אותם יחד, וכבר עסקנו בזה קצת, ועוד נעמיק בזה בתוך הסוגיה. שור הנסקל, תסבירו לי אתם, יש לו איזה, מה באמת הפשר איסורו בהנאה? האם יש קשר בין התכונות שלו לבין התכונות של בשר וחלב? עגלה ערופה, כן, בבקשה.
כי בשור, כאילו, השור של עצמו הוא, כאילו, השור הוא מותר, אבל רק כאילו המעשה שהוא עושה, כאילו, לתת לו איזה תכונה של...
עשה לך הרבה שום מעשה.
זה לא לגמרי, הבנתי. אתם מוכרים משהו בבקם על שור הנסקל? אני לא זוכר שהתעסקנו אז בשיעורים בשאלה של איסור הנאה של שור הנסקל, נכון? אני צריך להתבונן וזה, בואו לפני שנעשה לעשות את זה, בואו להסתכל. עגלה ערופה, מה התכונה של עגלה ערופה שאוסרת אותה בהנאה? ציפורי מצורע, שיער נזיר, פטר חמור. יש פה איזה מכנה משותף בין פטר חמור, מי הכי מתקרב פה ברשימה אחת לשני? הוא מנסה לייצר איזושהי קבוצת בסיס.
יש דברים שהם קודש לאשר, זה הנזיר, פטר חמור, זה
הרופה. אז באה נריה, ומה מציע לנו? שיש פה איזושהי רשימה שיש לה איזושהי סוג של קודשים. זה מה שאתה אומר. מי מכל הרשימה הזאת הכי קרוב לזה? אז זה צריך ללמוד אולי, בואו נחליט פה ביחד מה עושים. צריך אולי ללכת לגמרא, מקריא ממשנה בקידושים פרק ב' משנה ת', פשוט קורא משנה שהיא משנה שכוללת את בשר וחלב בתוך הרשימה הזאת. שאלה שאני שואל את עצמי זה מה המכנה משותף. עכשיו בא נריה ושם לב איזשהו מכנה משותף מסוים, בואו נבדוק, אולי יש אחרים, אחרי זה נבדוק האם בשר וחלב יכול להצטרף לזה. אבל חולין שנשחטו בעזרה, יש פה הריגה של בעל חי שהוא קשור בבלבול התחומים בין קודש לבין חול, איך שהוא קשור במקדש, נכון? שיער נזיר, אומר לנו נריה, שיער נזיר מה היה אמור להיות דינו? מה אמורים לעשות לשיער נזיר? לשרוף אותו איפה? מתחת לדוד, מבין הפשטנים לפחות מתארים, הרי מה עיקר הקדושה של הנזיר? השיער, השיער זה כמו הכתר שלו, הוא הרי הנזיר דומה לכהן גדול, כהן גדול יש מצנפת, לנזיר יש שיער. זוכרים את טוויטר, אמא של אבי סבג לשם מקום דמו פה בהזכרה, לשיערות של תלמידי עתניאל? הם יחסית מסופרים, רנה, אתה שומר לגחלת, נכון? גם שמואל, כולנו היינו אצלו השבוע האחרון, כן? לא, אבל את זוכרים שסיפרה איך אבי מביא חברים הביתה והיא מתעלפת שלא נראים כל כך בני שיבה והם מסבירים לה שגמור שיער נזיר, זוכרים את זה? כן, בסדר, אני לפחות עושה את זה דרך הזקן, בסדר, שתדעו, השתולק קצת עם השערות, אבל יש כל מיני שיטות, כן? כשבידלדל למעלה עושים למטה, יש כל מיני פטנטים. אבל בכל מקרה, שיער נזיר, מה שהם מתארים הוא שהנזירות זה השיער, אז בעצם זה סוג של אפילו קורבן, כאילו הוא מקריב את השיער שלו. בפשט זה נכנס טוב, אני יכול להגיד שבעולם של תורה שבעל פה זה כבר מתעמם, זה הופך עוד משהו שנראה קצת שונה. אבל אומר נראה, הנה סוג של קורבן. בעצם בוא נראה עוד, את מי עוד אמרת? ציפורי מצורע,
אורלה.
אורלה, בואו מיד נראה. ציפורי מצורע זה ציפורים שהם חלק מעולם הקורבן. למה אמרת אורלה? בגלל מי? כתוב עליהם שמה? אני קורא את הפסוק, אתה פשוט תפתח את הפסוק באורלה. סליחה, זה יוד ויקרא, מי שזוכר את הפרק?
ויקרא מה?
יוד תת, נכון? אז מה כתוב? ויקרא יוד תת, והרלתם את אורלתו פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. זה קשור בקודש שמופיע ברווי, זה מה שהתכוונת? אוקיי, שאלה, אבל בכלי הכרם הופיע גם הביטוי קודש, דרך אגב. פן תקדש המלאה. עכשיו, אז בא נעריה, בוא ננסה עכשיו את הסברה שלך להגיד יותר טוב, נו. זאת אומרת, יש פה איזשהו מכנה משותף שקשור איכשהו בזיקה לקודש, מה זה בעצם אומר על האיסור ההנאה הזאת, שאיזה איסור אולי הוא מזכיר, או למי יש לו איזשהו סוג של זיקה? אתה רוצה לנסות לגמור? מי אסור בהנאה? האיסור אולי ההנאה המובהק. קודשים, איסור מעילה. אז זה אתה חושב? בכיוון הזה. עכשיו, בשר וחלב, אם רוצים לקשור אותו לקבוצה הזאת, אז מה צריך לחזור? ללימודינו איפה? שמות מול דברים, בפסוקים, ומה בעצם אתה אומר, נריה? כבר אמרת על המהלך, אז תנסה לגמור אותו. שאיסור ההנאה בבשר וחלב, אם הוא בא בשכונה כזאת, זה רואים רק בקידושים, זה לא רואים בחולים. מה בעצם זה אומר? שמה השכונה שאנחנו נמצאים? בשר וחלב גם הוא בהקשר בתורה בשמות, הוא בהקשר מקדשי, קשור לרגלים. אנחנו חוזרים לטעם המצווה, ובעיקר לטעמו של הרמב״ם שקישר אותו לעולם המקדש. אתה אומר אולי איסור הנאה זה איכשהו קשור כמו אחרים פה איזה משהו שקשור לעולם הקודש, הוא צריך ללבן אותו. כן, כשהייתי מוסיף נריה שיש פה מכנה משותף יותר חזק, זה לא רק קודש אלא זה קודש שיוצא מחוץ, כמעט כל הדוגמאות פה, זה קודש שיוצא חוצה. בואו ניקח לרגע את ציפורי מצורה. ציפורי מצורה, איפה משלחים אותם? בשדה, נכון? פטר חמור, זה בחור שהוא בהמה, בחור בהמה תורה. בואו נסביר גם לרגע מה הסיבה שיש בחור בחמור. למה יש בחור בחמור? כי במצרים, והבחורה נופלת על הבהמות העיקריות של משק הבית. מה הם הבהמות העיקריות של משק הבית? שור, שה וחמור, אלו החיות העיקריות. לכן התורה בגלל מצרים מצד אחד כללה גם חמורים, מצד שני אפשר להקריב אותם, ולכן התורה אומרת פטר חמור, נכון? אז הפטר חמור הוא ממש, הוא לא בן דוד, הוא אח תאום של קורבן, אבל הוא בחוץ. הוא אסור בענה. שור הנשכל, זה שאלה הרבה יותר מסובכת. בסדר, זה מיד, בסדר, אבל אתה צודק, זה לא הולך על הכל. חוזים פה עכשיו סיור מוחות. אבל בשור הנשכל, המכנה המשותף שלו לפטר חמור, רגלה רופה, ושור הנשכל, יש לו מכנה משותף מאוד ברור, זה בעלי חיים שצריך להרוג אותם הריגה הלכתית מחוץ ל...
פטר חמור?
כן, פטר חמור ערפתו, לא מדובר בו נפדע, מדובר שעורפים אותו. העגלה ערופה עורפים אותו, שור הנשכל סוקלים אותו. אבל זה בעלי חיים שלא נשחטו, שהם אומנם על רקע שונה לגמרי. מה שאני מבקש למחר, תנסו לעבוד על זה, לחשוב על זה, בסדר? לעבוד על הרשימה הזאת. זה יכול לכלול גם להסתלכת לגמרה בקידושין, שזה דף מונזיים בבבלי, על המשנה הזאת, ולהתחיל לבדוק האם יש להם מקור משותף, האם יש להם מקורות מגוונים, האם באמת יש פה קבוצה אחת, מי אמר? אולי יש פה כמה קבוצות. אני אשאל עכשיו את השאלה האחרת. עזבו את הרשימה. אני רוצה לשאול אתכם, מה האסוציאציה שלכם של דבר שאסור בהנאה? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אם אתם הייתם צריכים לאסור משהו בהנאה, מה הייתם עושים בהנאה? אתם תהיו לרגע תרבו לרס, לא יודעים את הרשימה הזו, בסדר? אני מוכן לחתום שרובכם לא הייתם חושבים שציפורי מצורה אסורים בהנאה, מסיבה פשוטה, ציפורי מצורה הם לא חלק חי בעולם הדתי שלנו, של עבדת השם שלנו, נכון? תנסו לחשוב לרגע מה אומר לכם האסוציאציה של דבר שאסור לנות ממנו, למה דברים שאסור רק לאכול אותם. כן. ומה המשמעות הדבר שהתורה אסרה אפילו ליהנות ממנו? מה זה כאילו אומר מבחינת ה... ולמה אתה בוחר בעבודה זרה? ולמה אתה בוחר בעבודה זרה כאמירה?
כי זה הכי אסור. כלומר, סתם ככה התורה אוסרת עליך דברים שהם אסורים רק במקרה ספציפי, כמו, אני יודע, ברור שזה לא ככה, אבל היא כלי הכרם. בדברים כאלה, חמץ ופסח, הייתי עשר טוב, כי הם אסורים באופן מקרה, אבל זה לא איסור מהותי. עבודה זרה הייתי עשר אפילו בענה. זה איסור יותר חמור.
אתם רואים אותו דבר אסף, או זה השפה שלכם קצת שונה? אותו דבר. אולי תחזור עוד פעם כל אחד למה שהוא אמר, אתה דיברת שזה חמור. ככל שהאיסור חמור יותר, התורה תאסור אותו יותר, כן? אחרי זה אמרת משהו קצת שונה. לא לדבר על כמה זה חמור, אלא דיברת האם האיסור הוא מהותי. אני מנסה כאילו לשקף את מה ששמעתי. האם האיסור הוא מהותי, או האם מדובר ורק בדבר שהקדוש ברוך הוא אמר ואסור, אבל הוא אסור כי הוא אמר, הוא לא אסור כי הדבר עצמו הוא אסור, כן? אסף, אתה דיברת על משהו קצת שונה, או שזה דומה? אתה דיברת על דבר שהתורה רוצה שלא ישוב מגע איתו.
בגלל שהוא חמור.
אז בעצם נאמר ככה, אתה תיארת מה זה אומר איסור הנאה? איסור הנאה אומר שום מגע עם הדבר הזה, ואילו מה אומר סליחה, אני מגבלים להשימות היום, אוהד, כן, סליחה. ומה אוהד אומר? אוהד אומר בגלל שהוא חמור, אחרי התורה אמרה שום קשר איתו. כן, שאגב, אוהד גם התחלת כבר לגלגל, גם קצת את מה ששאלתי, אז לא הייתי בא לאוהד, ואומר לו, אוהד, עכשיו תרכיב רשימה של איסורי הנאה. מי הייתה מכניס בפנים? אז אמרת לי, עבודה זרה. זה מפליא אותך שעבודה זרה לא נמצא ברשימה שם?
לא, כי ברור שהתורה לא תרחה להגיד לך שאסור לך לענות
מהעבודה. האם עבודה זרה אסור בענה, אתה יודע?
ברור שכן.
ברור שכן?
אפילו לא בטל, אפילו
באלה. זה כתוב בתורה, כן? נכון, בסדר. עוד דברים שאתה מוסיף לרשימה?
החידוש של תורה שבעצם זה להוסיף כנראה דברים שלא היית חושב של להוסיף אותם בענה. יש הרבה דברים שהייתי עושה, איסורים שכתובים בתורה הייתי מחדש לך שהם אסורים גם בענה.
אז עכשיו אני נותן לך, עכשיו אני נותן לך את החירות, אני רואה שזה מבלבל. במקום ללמוד את המשנה, אני אומר לך, תיתן לי דוגמאות של דברים שאתה היית עושה אותם בענה.
למשל, דברים תמיעים, למשל, אתה חושב שאפשר ליהנות מהם, זה יותר חבר.
למשל,
נבלה.
נבלה, כן.
למשל, לא, אבל בשר בהמה טמאה עם חלב בהמה טהורה, הייתי עושה לך את זה בענה.
בשר בחלב היית, שבהמות טמאות.
לא, משהו כשר, משהו טמא, הייתי עושה לך את זה בענה. עכשיו אתה חושב שזה מותר,
כן.
רחק
מזה. עוד דברים? הרשימה מאוד צנועה. מישהו אחר רוצה לתרום לנו?
פשוט שנבלה היא מותר בענה.
למה? למה?
הרי אין לנו שום בעיה עם מערכת החי והצומח כאילו באופן עקרוני. ובהמה אפילו תורה שמתה. כל הזכות בעולם לאנשים שהם לא מהמצווה לכל אותם.
אז מה כן? תן לי איזה דוגמה טובה, משהו עסיסי ככה שהיית עושה אותו בענה.
לא, אבל אני חושב שאני קצת סובל אחרת בגלל זה, אני חושב שה...
בבקשה, אז תסביר אחרת, מה זה אומר שיש דברים שאסורים באכילה ויש דברים שאסורים בענה? מה לדעתך המשמעות של רשימה שאוסר דברים בענה? מה זה אומר עליהם?
אני הייתי... בוא נגיד, הייתי רוצה לראות את זה כדברים שיש להם מערכת יחסים מסוימת עם הקודש. מערכת יחסים שבהם הם לא יכולים לחזור אחורה, אי אפשר להוציא אותם מהמערכת יחסים הזאת. הנאה זה בעצם להוציא את זה מהמערכת יחסים, ובעצם להכיל על זה כללים שאחרים ממה שהיה להם. אני לא יודע, לא הסתכלתי על רשימה הזאת בעיון, אבל יכול להיות שאפשר לקשר אותם לאיזושהי קטגוריה של דברים שאין בהם חזרה, כאילו בגלל השימוש שנעשה בהם או בגלל הטבע שלהם אי אפשר לחזור חזרה כאילו אפשר להוריד את הקדושה הזאת, את סוג קדושה המסוימת הזאת.
כן, ואתה ממשיך מאוד את מה שעלה בתוך המשנה בעצם בעקבות דברי נריה, נכון?
כן, אתה מסביר מאוד טוב את שור הנשכל.
כן, תסביר.
אפילו את סיפורים בצורה, אני חושב שור הנשכל לכאורה הוכרז דינו שאסור לחיות ושאסור לא לחיות ואסור ליהנות ממנו. אז בעצם יהיה אסור לי גם ליהנות אחרי שהוא נזכר. אני בשום מקום צריך להשמיד אותו ואסור לי ליהנות בשום צורה. עכשיו בגלל שהוא הרג אדם.
כן.
כי
מישהו באגף הזה? אתם אגף חשוב, אתם לא, המזרח זה פה, אתם המיירב, לא, אתם האגף החשוב. טוב, בסדר. השכינה במערב, נו. בסדר. אז אנחנו עם המושגים שיצרתם, אני אציע משהו תוך כדי לימוד הגמרא, בסדר? אבל עם המושגים שיצרתם, יש לנו פה איזושהי, הייתי אומר, קריאת כיוון להתבוננות בתוך השאלה הזאת. אני אסכם.
אני
אפוך ממני. כלומר,
אני מבין נכון את מה שקורה בדברים שלך, זה שהפוך, דווקא הקרבה אל הקודש, היא הסיבה שאני אשלול אותם גם בענאה.
לא אמרתי כאילו, שובנסקי אני לא חושב שיש לו קרבה אל הקודש. יש לו פשוט, אני מדבר יותר בשפה של מערכת יחסים עם המציאות יותר. דברים שיצאו מהמציאות, כאילו דברים שיכול להיות שזה בקרבה אל הקודש ויכול להיות שזה ביציאה מהמערכת של מציאות מתוקנת.
למה אני אעשור אותם?
כאילו סוג של לגיטימציה. להגיד ששור שנזכר, שהרג אדם, שאני יכול להחזיר אותו לתוך המסלול החיים הלגיטימי, אז אומרת התורה, לא, דבר שהוא קשור להרג הזה לא יחזור, או עבודה זרה באמת, או ציפורי מצורע שהיה להם קשר לתהליך כפרה,
מה שאני
אתקל זה יותר ב...
מה שיהיה לי אבאמין זה משהו שהוא פסול, אבל יהיה לי אבאמין, אני אחזיר אותו למעגל של... למעגל הטבעי של המציאות.
שלהחזיר למעגל של המציאות זה אמירה. האמירה של להגיד שכן אפשר להחזיר את זה למעגל המציאות, ויש דברים שאי אפשר להחזיר את זה למעגל. יש דברים שצריך, יש דברים שאסור, יש דברים שאפשר.
אסור בנס דברים שאי אפשר שאסור.
כן. וזה אני חושב שאחרי זה הלשון של הבבלי זה התועבה בינינו. כלומר, ננסה למצוא גם דברים שלא, כמו שראינו בשבת, שדברים שלא כתוב בהם תועבה, עדיין זה כאילו זה אמור להיות
טועבה. אתה רוצה להתייחס? אני כבר הזכרת את הבבלי, אני ניסיתי להסתיר אותו ואת אתה, אבל אתה גילית את הסוד, כן? כלומר, מי שקורא לבשר וחלב טועבה, האם בזה הוא לא מגלה משהו על מה עושים בענה? אוהד, זה קשור לטרמולוגיה שלך מקודם? יותר מדויק. טוב, עכשיו יואל בעצם מה עשית? השתמשת בביטוי שרבה שיגיד אותו בגמרא, שהאמת הוא ביטוי מפתיע חבל על הזמן. כי כשלמדנו פה את הפסוקים, ראינו שהרמב"ן אומר ממש בפסוקים ההפך הגמור. אני רוצה שנבחון את זה מחדש. רבה שהיא טוען שבשר וחלב הוא תועבה, ולא הרמב"ן אמר שאיסור בשר וחלב נגזר מאיזה מסגרת? מה שכתוב בפסוק, כי עם קדוש אתה להשם לקח, זוכרים את זה? אבל אני 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 אכנס לזה, אני רק אגיד. יפה, אז בוא מיד נסתכל בדברים, אבל בעצם השאלה היא איך קוראים לו, כן, דיברנו על זה אז שלמד את המדרשים. אבל בגדול מה שאתה בעצם אומר יואל הוא שהתורה אוסרת דברים בשמות שונים. יש דברים שהתורה מציינת שהם תועבה, יש דברים שהתורה אוסרת אותם בלי לציין שהם תועבה. ומה שלפחות בדברי רבשי אנחנו נראה הוא הדברים שהם תועבה, המידת התיעוב מהם, המילה תועבה, תעוב, זה דבר שהוא הייתי אומר הוא מגעיל, אתה מתרחק ממנו, הוא בא לידי ביטוי בהתרחקות מוחלטת שהוא גם עושה אותו בענה. ומה זאת מערכות איסורים שהן לא תועבות, המערכות האלה הן מאפשרות מגע, להנות, מידת הזיקה שלך לדבר היא זיקה אחרת. כן, אני אשתמש ברשותכם בשפה שהאנתרופולוגים אוהבים להשתמש, זה המונח טאבו. קראים את המונח הזה? זה טאבו, בסדר, אולי אני טועה במילה מלרע, אז... בגדול, המונח הזה, מה משמעותו? שיש דברים שהם אסורים כי החוק אוסר אותם, ויש דברים שהם אסורים שהם באים מתוך הרקמה של התרבות, שהוא מוטמע בתוך האנשים כדבר שהם נרתעים ממנו. בלי קשר לשאלה מותר אסור. זה דבר שאתה פשוט, הוא מגיל אותך. ואולי זה נכנס במילה תועבה. כן, אני קודם עשיתי משל בבית מדרש. אם היו נותנים לך לאכול חזיר, בשר, היו נותנים לך אדם לאכול בשר, הוא היה אוכל, ואחרי כמה זמן היו אומרים לך דרך השמה שאכלת זה חזיר. מה הייתה התגובה שלך? אז היה אחד שאמר, קוראים לו עידן, ריתו אותי, מה אני אעשה? בסדר. היו שאמרו שהם ירוצו לשירותים וינסו להקיא. סיפור המכת אנגליה על העכברים סיפרתי פה פעם, נכון? הייתה פעם בסין, ואירחו אותה קיאה למלך, עדו לה ארוחה מאוד טעימה, והיה שם איזה מנת בשר חווה על הזמן הטעם שלה, ובסוף ארוחה, מרוב שזה היה טעים, היא רצתה שיעשו את זה גם בארמון בלונדון, אז היא ביקשה את המתכון, זה דבר מאוד מקובל, שמחליפים מתכונים, אז אמרו לה שזה בשר עכברים, אז היא התחילה להקיא. ואז התחיל תחקיר בארמון, איך זה שהמתאם הביקור לא בדק את התפריט. יש דברים שהם מסורים, יש דברים שהם מגילים. עכשיו אפשר להתווכח מה בכל תרבות הוא מגיל או לא, כן? כלומר אפשר, זה משתנה. שאלה, בסדר? כלומר, אני יכול להגיד שיש איסורים שברור שהם רק אסורים כי המחוקק אסר אותם, נגיד למשל טבל. אף אחד לא ניגע למאכל טבל, הוא אסור, כן, אבל זה לא מגיל, כן? יש דברים שאנשים הם ירתו מהם. אני יכול להגיד שכשמתבוננים בספרות ההלכה, אחד מהסימנים כאילו, שאני יכול כאילו לראות אם הדבר הזה הוא טאבו, או שהוא רק דבר אסור, האם מוכנים להשתמש במערכות הלכתיות עוקפות? להסביר? זה מובן, אנחנו כולנו יודעים שיש לנו כל מיני איסורים שאנחנו לא רוצים לעבור על הצו, אבל אנחנו מרשים לעצמנו למצוא דרכים להתיר את הדבר. למשל, חמץ שבר עליו הפסח, אם ניקח אותו כדוגמה, חמץ דווקא אסור בענה, כן? וחמץ שבר עליו הפסח, מכירת חמץ לגוי, הוא מאיזשהו סימן ברור, בלי לשפוט פה בסדר לא בסדר, שאנשים לא נרתעים מחמץ שעבר עליו הפסח, הם רק מה? לא רוצים לעבור על האיסור. לעומת זאת, מה שהולך ומתפתח ברחוב החרדי בעשר שנים האחרונות, מה שנקרא נאפה לאחר הפסח, מכירים את הדבר הזה? אתה מכיר את זה? הם לא רוצים לאכול משהו שהיה במחירת חמץ, וגם שלא הם אלה שמכרו אותו, הסופר מכר אותו. הם לא רוצים לאכול את זה, ולכן יש לנו תעשייה שלמה שבסופרים החרדיים הם, את כל הסחורה שהם מוכרים פשוט מעבירים, הרשתות יש להם גם אגף חרדי ואגף רגיל, אז מעבירים למזרוחניקים, כאילו לאחרים את כל הזה, ואצלם כאילו מרוקנים את הסופר ומביאים את כל הבגל לבגל משום המפעל שלהם, ובוצעי פסח רופים, אני לא יודע, ואת לא במנית הסופר בכל מיני דברים שכתוב עליהם נאפה לאחר הפסח. מה זה בעצם מבטא? כי הם מתייחסים לחמץ שעבר לו בפסח כמשהו שלא ייכנס לפה שלהם, למרות שלא עברו על הבעל יראה בעל ימצא לכאורה. אני מזמין אותך ללכת לספר החשוב ואכלת וסבת, לראות שגם הרב שמואל ורב אלישיב קנוש, הם כתבו שם את החשבון הבא, כתבו שזה חומרה מיותרת. למה היא חומרה מיותרת? כי הם אומרים, תשמעו, חמץ שעבר עליו הפסח זה קודם כל איסור דרבנן, זה קנס לאדם שעבר על בעל יראה ובעל ימצא. אז אם בעל החמץ הוא אדם שפעל על פי הוראה הלכתית, גם אם אתה, יש לך ספקות, את האדם הזה לא צריך לקנוס. למה לא צריך לקנוס אותו? כי הוא לא עבריין, הוא היה מודע לפסח, הוא התייחס אליו, הוא פעל על פי פסק של רב, ולכן הם כותבים שזה חומר בלי טעם. עכשיו אם אני מנסה להבין, אז למה הם עושרים את זה? כי אני יכול להגיד גם על עצמי, בסדר, למרות שאני אומר בבית אצלנו זה חומרה בלי טעם, ואני יכול להגיד, לי קשה מאוד ללכת לסופר בקפה פיניסן ולקנות חמץ שאני יודע שהיה שם הכל פסח, למרות שזה, לא יודע, אז אני מחכה איזה יום יומיים, אבל סתם, אין לזה היגיון. ברור שמותר במוצאי פסח ללכת ולאכול את זה, כן, זה ברור, כן? אבל יש פה איזשהו מקום, כלומר יכול להיות, עכשיו אני אגלה לך לעשות בעניין הזה, כמעט ברור לי שזה קשור גם לטכנולוגיה. מה אני מתכוון? היום נורא קל שיהיו הרשתות האלה החרדיות שיקבלו תוך שבוע את כל הסחורה שעפו אותה אחרי פסח, כי זו חומרה שלא הייתה לפני 20 שנה, אני לא זוכר אותה. אני לא יכול להגיד לך בדיוק באיזה שנה זה התחיל, אבל זה משהו יחסית חדש, כי היום כנראה שאפשר להחמיר את החומרה הזאת. אני יכול לספר על ספר שאם זה מעניין אני אביא אותו. הדוד שלי חיים סולובייצ'יק הוא חוקר של תולדות ההלכה בימי הביניים, תקופת הראשונים, והספרים הראשונים שלו כולם תיארו איך אפשר לקרוא לזה ההלכה נכנעת למציאות. מה הכוונה? התורה אוסרת משהו אבל מציאות החיים כאילו דרשה לחפש את כל הקולות שבעולם. התחום שהוא עסק בו שהוא כתב איזה ספר זה ריבית, זה דבר שהתורה עשה, ויהודים מצאו דרכים, כמובן עם מכשרים הלכתיים, אבל בכל דרך שהיא מצאו דרך להתיר את זה. כי זו הייתה פרנסתם. הוא עשה תשובת המשקל בספרים האחרונים שלו על יין נסך. כי בספר שלו על סחר ביין נסך, הוא מראה שם בספר שהיה להם את כל הנתונים שבעולם להתיר מסחר בסתם ינם. כל הנתונים שבעולם. הנוצרים בזמן הזה הם אולי לא עובדי עבודה זרה, הם לא מנסחים סתם וכו'. היה להם את כל הנתונים בעולם להתיר, והם התעקשו לאסור את זה למרות שיכלו להתיר את זה. הוא עושה תשובת המשקל. מה הוא כותב שם במבוא? שם הוא מתאר, שביהודי אשכנז התייחסו לסתם ינם כאל טאבו. המחשבה שאני ארוויח כסף מנסחור ביין שאני אמכור לגוי, זה הדבר שאני אשמע להם כמו שאני אומר לך עכשיו על האדם שהוא סוחר בחזיר. אתה תגיד לעצמך גבעד, איזה מין פרנסה מצאת על עצמך, כן? למרות שדרך אגב זה מותר, כן? אבל היית אומר, גבעד, איך זה יכול להיות, כן? שהוא מתאר מאוד יפה במבוא מה זה טאבו. עכשיו, אני חושב שהמושג הזה של תועבה ולדבר עליו בזיקה לאיסור הנאה הוא אולי מתורגם יפה מאוד למונחי הטאבו, וכאן בעצם אנחנו מצד אחד הולכים לבדוק א', מה מרכיב את רשימת איסורי הנאה, או בעיקר מה שאנחנו הולכים לבדוק הוא מה הוא בעצם בשר בחלב, כן? כלומר ברבשי כולם קראו אותו, יש פה איזה עמדה, האם באמת העמדה הזאת היא פשוטה? אני אתן עוד שני דברי פתיחה. יש לנו כמה דרשות, מישהו ספר כמה דרשות יש פה לאיסור, לעניין הזה?
אני.
שמה המקור לאיסור האכילה והנאה של בשר וחלב?
שש.
המון, נכון? עכשיו נראה מכולם שיש מוסכמה, אבל שבשר וחלב הוא איסור באכילה, הוא בהנאה. מה בעצם מחכה לנו?
שש
שם, מסכים שהוא אסור בכלל. מצוין, אז בואו מיד נראה את האחרון. מה בעצם החוויה שאדם שלומד כל כך הרבה דרשות שכולם מגיעות לאותה מסקנה? למה לצפות מלימוד כזה? אז מה שנצפה בעיקר זה לא לנפקמונות הלכתיות, למרות שאנחנו נגלה שיש, בסדר? נגלה נפקמינה אחת שנעבור לרמב״ם. אבל בעיקר החוויה היא חוויה אחרת. החוויה היא להניח שהדרשות השונות משקפות תפיסות שונות של של האיסור. כן? מה זה בשר וחלב? אולי תהיה הסכמה בין הדרשות השונות שבשר וחלב הוא אסור באכילה או בהנאה, ועדיין מישהו אחד יגיד לי זאת אויבה, לכן הוא אסור בהנאה, מישהו אחר יגיד לי שבשר וחלב זה משהו אחר. שזה כמובן ייגע תמיד בשאלת הבסיס של כל הדיון פה, שביסודו של דבר התורה אסרה רק בלשונה מפורש, התורה אסרה בישול. איך עוברים מבישול להנאה או לאכילה? או זו שאלה שכבר עלתה פה גם בשבוע שעבר. האם האיסור הזה הוא ביסור של דבר אכילה, שהתורה ניסחה אותו כאיסור בישול, או אולי הוא איסור בישול שאיננו מתגלגל? זאת אומרת, שאלות האלה לבוא אותנו, וזה בעיקר מה שפתאה בבנתי צריך לחפש פה, את התפיסות השונות של איסור בשר וחלב. זאת אומרת, שדבר, נוכל לחזור לפתיח של הלימוד, למשנה בחולין, לנסות להבין, אז מה באמת המשמעות של דבר אסור בהנאה? כפי שאמר פה נכון אריה, למרות המוסכמה הגורפת במשנה בחולין, במשנה בקידושין, ומכיל את הדבר הזה גם מוסכם, נכון? שבשר וחלב אסור באכילה ובהנאה, הגמרא מכירה ברייתא אחת, שהיא גם תביא אותו בקידושין, שם יש דעה אחת שסוברת שבשר וחלב באמת מותר, באמת מותר בהנאה, כן, בקוף תת זין עמוד א', הגמרא אומרת מתניתין דלקיה איתנה דתניה רבי שמעון בן יהודה אומר בשם רבי שמעון בשר וחלב אסור באכילה ומותר בהנאה שנאמר כי עם קדוש אתה ונאמר לאלן ואנשי קודש תיון לי מה לאלן אסור באכילה ומותר בהנאה אף כאן אסור באכילה ומותר בהנאה ובוא נאמר את זה בצורה אחרת הוא מדמה את איסור בשר וחלב איסור של קודם כל, אם פתחנו כבר ברבשי, כבר מה לעשות, כבר קלקלנו קצת, כן? כשרבשי אומר תועבה, אז הוא אומר, זה לא איסור תועבה, איזה איסור זה? איסור. קדושה, נכון מאוד. בשר וחלב לדעת רבי שמעון בן יהודה איננו תועבה. הוא דומה לטריפה. עכשיו, טריפה כבר דיברנו, דומה מאוד לבן זוג של בשר וחלב באותו פסוק בדברים. מי הבן זוג שלו בפסוק?
נבלה.
נבלה. גם נבלה מפורט בפסוק שהוא מותר בענה כתוב הגיע ישר בשריך תתננה או מחור ונוכרה מפורש שהוא מותר בא רבי שמעון בן יהודה ומה אומר לו אז בשר וחלב דומה לטריפה ממנו מותר והנאה, והוא גם בעצם נותן לנו פה טרמינולוגיה שרבשי פתח את הסוגיה בתויבה, הוא מסיים את הסוגיה שזה לא איסור תויבה, זה איסור קדושה. זה בעצם הייתי אומר, יש פה מאבק איתנים על ההבנה מה זה בשר וחלב. יכול להיות שהדבר הזה נופל מאוד חזק גם על שמות מול דברים. אני חוזר לדברים שאמרנו, האם יש כבר רמז בתורה עצמה שיכול להיות שבשר וחלב הוא איסור אכילה ולא רק איסור של בישול? נכון, בא הרמב"ן על התורה ואומר הרמב"ן, עצם השיבוט של הפסוק בדברים בפרשת מאכלות אסורות יחד עם נבלה, הוא בעצמו אומר בתורה עצמה, אני מחש, דיברנו פה המון על שמות דברים, אני חש כבר בתורה עצמה, התורה אומרת לי שאיסור בשר וחלב יש בו איסור האכילה. הייתי בעצם אומר, אולי שאלת השאלות היא, האם כשהוא מושם בפסוק עם נבלה אז הוא בעצם שייך לתחום של הקדושה, כי עם קדוש אתה והוא דומה לנבלה, וזו דעת המשים המן יהודה. וגם הרמב"ן באותם דברים, מה הרמב"ן אמר לנו? זה לא איסור תועבה, הרמב"ן אומר זה איסור קדושה. אתה זוכר את הרמב"ן הזה?
איסור קדושה, כן, כי הוא מזהה בזה.
כשאני אקריא את הרמב"ן בפנים, אני בשמחה.
בתחילת הפרשה כתוב לא תוכל
תועבה. אני קורא בשמחה, כן, אבל מה הטענה של הרמב"ן? החלק הראשון של הפרשה הוא תועבות, כי זה בהמות טמאות, שאסור לאכול אותן. אבל מה המכנה השותף שנבלה או בשר וחלב, דברים שהם תורים? בשר לבד מותר, חלב לבד מותר, נבלה, אילו הייתה שוחטת בהמה כהלכתה, היה מותר לאכול אותה. הן לא תועבות, הן קדושות. עכשיו, מה שבית אומר רב שמעון בן יהודה, מה שאסור משום איסור קודש לא יכול להיות תועבה. לעומת זאת, רבשי אמר בשר וחלב הוא איסור תועבה. כאילו, יש מסגרת לסוגיה, בוא נאמר ככה, לסוגיה רב, יש מסגרת מאוד ברורה, היא מנגידה בעצם בין הפתיחה והחתימה, שתי תפיסות עולם של בשר וחלב. רק דברי הרמב"ן אני אקריא והתבקשתי. הרמב"ן כותב,
ויש גם דעות באמצע, בעצם לא לוקחות את זה מצד אחד לנבלה ולא לוקחות את זה ולא לוקחות את זה.
נכון, נכון מאוד, אתה צודק. בתווך בין שתי הקצוות של הסוגיה, אני קורא את זה מהרמב"ן, הרמב"ן אומר את זה בפירושו בדברים, אומר הרמב"ן, וטעם כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך דבק אם לא תבשל גדי וחלב עמו, כי איננו מאכל נתאב. יואל, זאת הכוונה, התחלה היא נתאב, זה לא נתאב, אבל יסור אותו להיותנו קדושים במאכלים, או להיותנו קדושים שלא נהיה עם אכזרי, לא ירחמו שנחלוב את האם ונוציא ממנה חלב שנבשל בו הבן. אז הרמב"ן כאן הולך בכיוון של רב שמעון יהודה. עדיין אחד מהדברים שנראה באחד ממדרשי ההלכה זה תורה הביא אותו עם נבלה, אבל אולי יצא ניגוד ביניהם, נבלה מחור לנוכרי לא תבשה גדי וחלב עמו, אולי זה באמת אסור בענה. אבל מה אני צריך לברר? מה שאומר פה נריה, מה בעצם אמרת? אולי יש מודל שהוא מודל ביניים, צריך להבין אותו. כלומר, יש לנו בעצם, הייתי אומר ככה, לסוגיית הבב יש לנו שני מודלים מאוד ברורים. מודל שאומר זה איסור תועבה, ועל זה הבנו, זה אין טאבו, זה דברים, אמר לנו אוהד, הם אסורים בעצם, הם מגילים, כן, אפשר להשתמש בהרבה מונחים, אתה מתרחק מהם לגמרי, מול מודל אחר שהוא מודל הקודש. והמודל הקודש אומר, אתה לא אוכל את זה, אבל הוא לא דבר מגיל, כן? הוא מקדש אותך. וזה רב שמעון בן יהודה, שאומר לנו בצדק נריה, אנחנו הרי יודעים, וגם הרמב"ן זה ככה, יש לנו מודל ביניים, שמצד אחד הוא נמצא בפסוק של נבלה, וצד שני אולי התורה מנגידה בינו לבין נבלה, ולכן אנחנו נגלה שיש איזה מודל ביניים, צריך לברר מה זה. כלומר, אנחנו בעצם במסע בבירור שמה זה בשר וחלב. כן, אוהד.
ההגדרה של יואל עכשיו הרבה יותר מתחדרת לי, הרבה יותר טובה. כי הרמב"ן עושה זיהוי יפה מאוד בין המוסר לבין הקדושה. כלומר, הוא אומר שמה זה הקדושה בשבילו, כמו שראינו את פרשת קדושים, לא קדוש את עצמך במותר, אל תהיה נבל ברשות התורה. והוא אומר שיש לך אפשרות, כל מיני דברים שיש לך אפשרות לדיאלוג איתם והם נראים לך שהם מותרים במציאות, אז תאסור את עצמך, למרות שתאסור אותם, בגלל קדוש את עצמך במותר לך. זה בעצם מה שיואל אמר בחידוד, כלומר זה מבלבל אותנו קצת, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איפה לשים את הקדושה. ברגע שאתה רואה את הקדושה כמו הרמב"ן, זה הרבה יותר ברור.
כן, וכאן בעצם, אבל עדיין השאלה היא המעבר לאיסור ההנאה. כלומר, ברגע שאתה אומר שהוא איסור קדושה, מצד אחד חצליל של קודש, הקדש, אז אתה מבין מאיפה זה לא. מצד שני, אצל הרמב"ן יש צדל הפוך. מה אומר הרמב"ן? וזה בול בדברי רבי שמעון בן יהודה. הוא אומר, אז זה לא תועבה, ולא תועבה, אז למה לא ליהנות ממנו? בסדר, אל תאכל אותו, אתה תהיה קדוש. אבל אוקיי, זה מחייב יותר בירור. אני רק אקריא דברי הרמב"ן לגבי שכבר בתורה הרמב"ן חושב שברור שזה איסור אכילה, אבל במשנה תורה, זה רמב"ן בשמות למדלת, הזכיר המצווה הזו עם איסור המאכלים, אחר שהזכיר בהמה טמאה ודגים ועופות טמאים ונבלה, כי שם יאות להזכיר זה כי הוא איסור מאכל או איסור הבישול בלבד. אז זה הרמז בתורה, ויכול להיות שחלק ממה שילך פה ברוח כמו שנאמר פה לפני חצי דקה, זה ילך גם על המתח בין שמות ודברים. אולי יכול להיות שמצד דברים, לו הוא היה מופיע בדברים לבד, מה הוא היה צריך להיות? רק איסור אכילה. אבל היות הוא מופיע גם בשמות, אולי בשמות הוא יש לו הקשר של מקדש, של קודש, אז אולי שם זה נגזר, אין זה נגזר ממקום אחר. יש פה הרבה שאלות. בוא נתחיל לעבוד במדרשי ההלכה. באמת שכבר עברנו עליהם פעם, אבל עוד פעם נלבן עוד פעם, בסדר. אז בואו נפתח שם, נסתכל קצת ביחד. כן, אז במחילתא זה קודם כל מופיע בבודדת, לא בחטיבה של מה שעוסקת בזה, בשאלה של למה כתוב שלוש פעמים, שרוב מי שעסק בזה בכלל לא התייחס לשאלת האכילה והנאה. מי שהתייחס שם זה רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה אני אמר בישול, מקום אחד איסור אכילה, אחת איסור הנאה ואחת איסור בישול. קודם כל רבי שמעון בן יוחאי שייך למגמה שאומרת למה שלוש פעמים כדי לרבות, כדי להרחיב. מה שלא מספיק ברור בדבריו, אני רוצה לשמוע אם יש לכם משהו בעניין הזה, ואני כבר אומר לכם, אתן לכם לראות גם את הרמב"ם. הרמב"ם בפירוש בספר המצוות מתייחס לשאלה הזאת, יש לי איזושהי הצעה, למה התורה חוזרת על הניסוח שלוש פעמים בלשון בישול? למה היא לא יכולה להגיד פעם אחת אל תבשל, פעם שנייה תגיד את, אבל למה התורה לא יכולה לכתוב את מה שמדרש ההלכה אומר? מה הסיבה שתכתוב שלוש פעמים לשון בישול והיא מתכוונת למשהו אחר? זה דורש הסבר. יש לכם איזה רעיון בכיוון הזה?
אולי זה דרכה של התורה.
בסדר, אבל זה גוף אני צריך לברר. בסדר? למה התורה, הייתי אומר כך, בעצם מציפים פה כל שאלה תורה שבכתב תורה שבעל-פה. למה התורה שבכתב מדברת בשפה שצריך את תורה שבעל-פה שתדבר אחרת? שהתורה שבכתב תכתוב ישר את התורה שבעל-פה. אז מה אתה בעצם אומר? דבר נכון, זו דרכה של תורה, אבל למה? כי על ידי כפל השפות אני מצליח לומר משהו שאני לא יכול לומר אותו לא מראש הייתי כותב את השפה של ההלכה. כלומר, התורה שנכתב מבטאת משהו שדווקא כי הוא נכתב כלשון בישול, הוא אומר לי איזה משהו שהייתי מאבד אותו, היה מטושטש, לא זה היה כתוב פעם אחת בישול, פעם אחת אכילה, פעם אחת ענה. אבל, אז הכיוון נראה נכון, אבל השאלה אם אנחנו יכולים את הדבר הזה לברר, כן?
אני חושב שאיסור בישול פשוט כולל לך את כל
האיסורים. כן.
הוא אומר, איך הרעום מצלבים, כבר אסור לך להתבשל, זאת אומרת, אתה לא תגיע לאכול, איך תאמן מזה בכלל?
אוקיי. אבל למה להשאיר לך? איך אפשר להסתדר עם זה? אתה לא מסביר במהותי מהתורה שבכתב יצא, מהתורה שבכתב יצא. אבל הוא אומר בסך הכל בעד אוויר לך, שאתה שדרים שעשו, ברור שהאיסור העיקר הוא בסביב שלו. אוקיי, אני רוצה שרגע לרמב"ם ונראה אותו בפנים, אבל זאת שאלה שצריך להתרגל לשאול אותה. כלומר, הדרשה של רבי שמעון בן יוחאי היא הכי מפורסמת, מאיזה סיבה? שרש"י מצטט אותה וזה נכנס טוב לראש, כן? זאת הסיבה שהיא מאוד מאוד מפורסמת. מבחינתנו אני חושב שכרגע מה ש... בלי עדיין לענות על השאלה, אז למה זה כתוב כבישול, אם רוצים להגיד אכילה, שלפי דעת רבי שמעון בן יוחאי, זה לדעתי התרגום של מה שאסף אמר, שלושת האיסורים הם מקורם בפרשה בשר וחלב. באותו פסוק קצר, לא תבשל גדי בחלב אמו, בתוכו נמצאים שלושת האיסורים. למה אני מדגיש את זה? כי אנחנו נראה דעות שרצו ללמוד אותו ממקומות אחרים. כלומר, בעצם השאלה היא, היא עולה מאוד חזק בבנות במדרשים, האם האיסור הבישול והאכילה יש להם שורש אחד? אסף התבטא פה שאתה מבשל כדי לאכול, אז שהתורה אוסרת בישול, זה תהליך, זה מעין סרט נע שהולך מהבישול לאכילה, אז הם יונקים משורש אחד, למה זאת נראה בהמשך דעות שפשוט מפרידות ביניהם. ובשר וחלב התורה באמת אסור בישול, ואיסור האכילה בא ממקום אחר. כן, בואו נעבור לדעה הבאה במחילתא. לא תבשק דיב החלב אמו, אין לי אלא שהוא אסור בבישול. מנהל שהוא אסור באכילה, אמרת קל וחומר. ומה עם הפסח שאין בו בל תבשל, יש בו בל תאכל? בשר וחלב שיש בו בל תבשל, דינו שיהיה בו בל, בל תאכל. כן, ושעתו דיברנו קצת על הדמיון לפסח. למה הלכו לפסח?
בשר.
אה?
היה מותר קודם, עכשיו הוא
נעשה. נראה לי שאתה יכול להגיד יותר טוב מזה. ולא רק זה, אה? זה גם בשר, אבל זה מקום שבו התורה מדברת במפורש על בישול. על בישול, נכון? אל תאכלו, כי אם צלי אש, אל תאכלו ממנו נער ובשם מבושל במים, כי אם צלי אש, על מצות אומרים יאכלו. אז התורה מדברת שם במפורש על בישול, אז זה מקום מצוין ללכת אליו, נכון? וברוח מה שנאמר קודם, כדי לתת את הדעת ששם מדובר בקורבן, נכון? שימו לב לדבר הזה, מדובר שם בקורבן. שימו לב שמשאים את בשר וחלב לקורבן, מה שחוזר לרשימה בקידוש, הנושא של ההקשר המקדשי פה נוכח. בעצם הרצון להשוות לקורבן, שמה שגם מאוד מאוד ברור שם, שהתורה שם היא צוותה לצלות אותו, אבל היא גם אסרה לאכול אותו אם הוא לא צלוי. אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים כי אם צלי יש. ובלשון מאוד פשוטה, מאוד ברור שהרוח הדברים שאסף אמר קודם. דהיינו שבישול מוליך לקראת אכילה. ובעצם מה שנאמר פה בקל וחומר הוא, שבפסח התורה לא אסרה לבשל. ומה בעצם התורה אסרה? לאכול אותו מבושל, זה מה שהתורה אסרה. אבל מה בעצם אני למד משם? אני למד ש... תעזור לי, לא? מה עם הפסח שיש בו בעל תאכל? אני לומד שבישול הוא לקראת אכילה, לכן מבשלים, בדיוק. ועוד כך, אם התורה אוסרת בישול, אז אין בכלל, בזה כאילו גוזרת שזה דבר לא נאכל, כי אני לא נכנס לספרת האכילה האנושית. וזה מה דוחה הגמרא? לא אמרת בפסח שאיסורו בכל דבר, לפי כך הוא אסור באכילה. טוב, בשר וחלב, שאין איסורו בכל דבר, לא יהיה אסור באכילה. מה זה הכוונה איסורו בכל דבר? איך תרשתם את זה? מה הכוונה פסח איסורו בכל דבר? תסבירו לי. ומשכנע את עצמך? תגיד לי, לפני שאתה תנסה לשכנע אותי. אה? מה לדעתכם הפירוש של הדבר הזה? מה הכוונה בכל דבר? אולי כל דבר שהוא לא צלי, זה יכול להיות? ומה זה בבשר וחלב? מה הכוונה אין איסורו בכל דבר?
מפורש שזה רק בישול.
מה זה?
מפורש שזה רק בישול.
בישול ולא מה?
ולא...
צלי.
כן, למשל. ודרך אחרת של צלי או אפייה.
הבנתי. ולכן מה, איך זה מפריד ביניהם? שלומי, תנסה להסביר. למה אי אפשר ללמוד בשר וחלב מפסח?
בגלל שבפסח יש לך כל דבר שהוא, אתה מדבר על צלי באופן ספציפי, אבל בשר וחלב זה כבר איסור הרבה יותר כללי וגורף. וגם בצלי וגם בבישול. כל דבר שהוא בעצם בישול. בניגוד לפסח שהוא רק צלי. כשאתה אומר בשר וחלב, אז תוכל לצלות את הבשר וחלב. אתה לא שם אותם ביחד.
כן.
משהו הרבה יותר גורף.
אם אני עושה להבין את מה שאתם אמרתם לעצמכם שלמדתם, בסדר? אני רוצה לשקף אתכם איך שאני מבין שאתם אומרים, שבעצם פסח עיקר המוקד איסור אכילה, ואילו בבשר וחלב מה...
איסור העשייה.
איסור הבישול. ולכן מהי הטענה? שאתה לא יכול להעביר את הבישול של בשר וחלב לאכילה, כי המוקד שלו פשוט מוקד שונה מפסח. ובפסח התורה התייחסה לאיך אוכלים את הקורבן. נגיד זה קצת אחרת. פסח בהגדרה הוא גם לא קורבן רגיל, אתם יודעים את זה? הוא זבח משפחה. פסח נועד לאכילה. הוא מחוץ למעגל הרגיל של קורבנות, על המזבח שמים סך הכל קצת דם, הוא בשפיכה למזבח, זה מתנה אחת, כי עיקרון נועד לאכילה זה לאכול דבר שדמו ניתן על המזבח. לעומת זאת, בשאר הקורבנות העיקר הוא אדם, ובאיזשהו מקום בפסח המוקד הוא באכילה. לעומת זאת, בבשר וחלב אתה לא יודע שזה ככה, לכן אתה לא יכול ללמוד מפסח לבשר וחלב. זה מה שאתה מנסה להגיד, גרשון? כן?
לא,
בסדר?
זה גם
מסתדר. כמה גדולים דבריך, גרשון?
זה מסתדר עם הגמרות אחרי זה, שמעבירים את המיקוד מכל הגמרה, שהיא לומדת מכל האיסורים, אז גם אם מוגדה את המיקוד מכל מיני דברים לדברים אחרים, פה לאכילה, כל התוצאה, כל הזה, ולא לעצם הדבר, כאילו.
אתה רוצה כבר להסביר את הגמרא פה? כי מה דעתך זה אותו תהליך?
זה התחבר לי, כן, זה התחבר לי עם אותה שגמרא. אני צריך לחשוב על זה קצת יותר לעומק.
בסדר גמור. מה עם רבי עקיבא? עברתם על רבי עקיבא? אם גיד אנשי שאין בו בעל תבשל, יש בו בעל תאכל, בשר וחלב שיש בו בעל תבשל, דינו שיהיה בו בעל תאכל. אחרי זה הגמרא אומרת לאיפה? לא יודע לפני כן. מה זה קו החשיבה הזה, של אם יש בו בעל תבשל, יש בו בעל תאכל? קודם כל זה אימד בקל וחומר, נכון? למה זה יותר חזק? אולי זה פשוט איסור שונה. פה אסור בישול, פה אסור אכילה. למה מניח שזה סוג של מראה חומרה? כן, גיד אנשי, אין בו בעל תבשל. אז למה הוא יותר קל?
כי בעל תבשל הוא מביא לאחי, על ידי אחי.
עוד פעם?
אבל תבשל הוא מביא לידי האכילה.
כן.
ולכן, אז יש להם לפני, כאילו, למה אתה הוא בא תבשל? בשביל, כאילו, גם חוץ מבישול גם האכילה. אז הוא בא תבשל הוא כולל שתיהם, והאכילה זה כולל את האכילה.
מספק אתכם? אתם עכשיו בית מדרש של רבי עקיבא. הוא אמר את זה בשיעור, את מה שאברהם אמר, אתם תתווכחו איתו או אתם תסכימו איתו? אברהם. מישהו פה התחיל, או לא הבין, אז אתה צריך להסביר עוד פעם.
בתור ההקל של בעל תבשל, אסור שאסור לבשל, אז יש גם את הקל של אסור לאכול. אבל הפלן של האכילה, אז כאילו אין בזה את היצור בישול פשוט. אז הרבה יותר קל להגיד את האכילה.
שזה שתי, לא הבנתי, אתה מדבר על שתי איסורים עכשיו?
כן, היצור של בישול ואיצור של האכילה. בבעל תבשל קיים את שתי איסורים. גם את היצור האכילה, כי הבישול מביא בעצם לידי האכילה. וביצור של האכילה אין, לא כן היצור של הבישול, זה בלי קשר.
אז אולי תגיד במקום איסור האכילה שזה השני איסור הנאה.
אפשר, הוא לא למד את זה, בלי קשר לגיד אנשי. לגיד אנשי, אין קשר להנאה.
לא יודעים, מה זאת אומרת שאתה אומר שיש בזה גם בידי מישהו ובידי האכילה לא
מתרסם? יש לנו את הבישול,
זה לא כך פשוט, אברהם, אתה מסכים?
למה?
למה? אני רוצה שאתה תגיד לי למה. למה זה לא כך פשוט, אברהם?
למה זה לא פשוט?
כן, למה זה לא פשוט? הבעיה היא שאני נולדתי אצל בריסקר, אז אני אסביר לך את הבעיה שלי, בסדר? העולם של הקל וחומר הוא בנוי בעיקר על עולם של המשגה כמותית, כאילו אתה חזק, חלש, דברים מהסוג הזה. אחד מהדברים שרב חיים מביא לעולם זה שאני מבדיל בין דברים בהבחנה איכותית, לא כמותית. כלומר, במקום לדבר, נגיד, על האם אתה יותר אסור או פחות אסור, אני מדבר על אופי האיסור. אני אומר, אתה אסור בצורה כזאת, ואתה אסור בצורה אחרת. הרבה מאוד קל וחומרים הופכים להיות בעייתיים, פרק שאתה מפסיק להגיד, האם הוא אסור יותר או אסור פחות, ואתה מתחיל להגדיר, אתה אומר, הם אסורים בצורה שונה. אבל יש איזה שונה, זה לא עניין של חזק חלה, זה עניין של פוסי, ניבו יפני, תבין? זה לא עניין של יותר חזק, פשוט הוא והם שונים אחד מהשני. רבי עקיבא הבריסקרים. רבי עקיבא מצד אחד היה מאוד דומה לבריסקרים, וזה שהוא פיתח תהלכה לא דרך מסורת אלא דרך מדרש, דרך מושגים. מצד שני המושגים שלו הם יותר כמותיים ופחות איכותיים. כן, בהחלט.
ומה
זה 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 קושיה לא על רבי, זה לא קושיה רבי עקיבא, זה קושיה רבי חיים. בסדר? בסדר. בכל מקרה, הקל וחומר הזה הוא קודם כל מניח, דיברנו קודם, למה אני מקשר את קורבן פסח לבשר בחלב? אז איך גדעון השם מתקשר? לא דיברנו אז, אני אחזור על זה. כי גדעון השם גם הוא חלק מבהמה שמותר לאכול אותה, נכון? אז גדעון השם הוא חלק מהבהמה הטהורה, ומה אני רואה? שהתורה לא דרשה לפני שאתה מבשל את הבהמה להוציא משם את ה... לנקר את הגיד. למרות שמי שראה משניות פרק ז', מה הוא יודע? שאם תבשל את הבשר, את הבהמה עם הגיד, אז מה אתה מסתבך? נותן טעם. אתה מסתבך מאוד, כן? אתה צריך לזהר, כן? אבל חוק, אבל התורה לא עשה את זה. עכשיו, בשר וחלב, אוקיי, זה הבשר המותר. קודם כל, הבסיס להשוואה כאן...
זה לא עובד על כולנו.
זה עובד על רובם. זה עובד על רובם.
זה האחרון.
יפה, אבל באחרון... אז בואו נעבור לזה מהר, כן? כבר למדנו את זה פעם. זה קודם כל, רבי עקיבא הולך לחלקים המותרים בבהמה, והוא בודק מה התורה עשרה. וההנחה שלו היא, הייתי אומרת אולי את הדבר הבא, למה זה חמור יותר או קל יותר, אם זה בישול או אכילה? כי האכילה היא מקומית. מה האכילה אוסרת? לאכול חלק מהבהמה. לעומת זאת, מה הבישול אוסר עליך? משהו שהוא יותר רחב, הייתי אומר. כלומר... אם מדבר במונחים של בישול, זה משהו שנאסר על הבהמה כולה, נכון? אני לא יודע אם זה באמת היוצר את החמור והקל. הדבר אחד ברור, שמה שרבי עקיבא הולך ובודק הוא, כשהתורה אסרה חלקים שבהמות מותרות, אני רוצה לבדוק מה השפה של מה שהתורה אוסרת. עכשיו, מה שאני מגלה מגיד הנשאו, שהשפה של התורה הוא שהיא אוסרת, היא אוסרת אכילה. עכשיו, האם גם בדברי רבי עקיבא תמון שבישול הוא לקראת אכילה? כלומר, אם בדברי רבי עקיבא תמון שהוא יודע שבשלים כדי לאכול, ולכן אם התורה אמרה לא לבשל, אז היא כאילו אמרה, זה בכלל לא עולה על שולחן שלך, אז ברור שהוא אסור באכילה, אבל הוא ברור שהוא אסור לא כי הוא כתוב בו, אלא כי אני רואה שזו השפה של התורה בדברים המותרים שעשרה אותם. אני לא 100% יודע איך זה עובד, כן? אבל זה מאוד ברור שכל הדרשה של רבי עקיבא הולכת לקראת המקום הזה. שלא אמרת בגיד אנשי שישרו קודם ומתן תירה, לפי כך הוא אסור באכילה. תאמר בשר וחלב שאין ישרו קודם ומתן תורה, לפי כך לא היה אסור באכילה. תמוד לומר לא תאכלנו. ואיפה זה נאמר? לא תאכלנו? בדם. כבר הוא ויתר על מה? הוא ויתר על קל וחומר. בעצם הוא הלך לאיסור דם. כבר דיברנו על זה קצת, גם רב רם דיבר על זה שוק, לא ימה קשר בין חלב לבין דם. כלומר, יש פה תפיסה שהנוזלי הגוף שותים לו חיים. מה עם הנוזלים שהם נותנים חיים? הדם והחלב. אז משם זה נאמר. אבל עכשיו הוא עוד פעם עבר לקל וחומר. והיה נבלה תוכיח שאין איסורה קודם למתן תורה ואסורה באכילה. והיא תוכיח על בשר הרבי שאין איסור קודם למתן תורה היה אסור באכילה. ובוא עוד פעם, הנבלה נמצאת באותו פסוק. הנבלה הוא דבר המותר. ואני רואה שהתורה עשרה אותו. אז אם אלה גם את בשר וחלב התורה עשרה. לא אמרת בנבלה שהיא מתאמן במסע, לפי כך אסור באכילה. טוב, בשר אחד לא מתאמן במסע. מה התאומה בעצם מגלה? בלשון של אוהד, שצריך להתרחק מנבלה, וגם לא לאכול אותו. ובשר וחלב שהתורה לא עשרה, היא לא תימר אותו, אז אולי זה לא ככה. כן? ומה אנחנו ממשיכים? והרי... השיעור נגמר, זה בסדר. והרי חלב ודם יוכיחו שלא מתאמים במסע ואסורים באכילה, הם יוכיחו על בשר וחלב, הרבי שאינו מתאמן במסע יהיה אסור באכילה. כן, חלב ודם הם חלקים של הבהמה הטהורה, שכמובן אסור באכילה, נכון?
אף פעם לא היו מותרים בניגוד לשאר.
לא, ולא דבר. לא אמרת, חלב שחבל להם קראת, פיגח אסורים באכילה. תאמרו בשר וחלב שאינו חייבים לאכילה, פיגח לא אסור באכילה. סבור של דבר, מה בעצם עולה מתוך המדרש הלכה הזה? שאנחנו מוותרים על כל הקל וחומרים. הקל וחומרים לא מצליחים. והשפה הבריסקאית, עכשיו נעשה שלום הבריסקר, זברם. בשפה הבריסקאית, למה קל וחומר לא מצליח? כי אולי איסור בשר וחלב הוא פשוט איסור שונה מכל האיסורים ההם. הוא איסור שעומד בבדידות מזרת. יש לו שפה אחרת מכולה. מה השפה שלו? בישול. ולכן איפה ללמוד אותו? ופה אנחנו נעצור כאן, בסדר? כי נגמר הזמן, וגם הבטריה נגמרה, כן? אז מה בעצם הקו שרבי עקיבא הולך בו? שהוא נלמד מהפרשה של דברים י' ב' איסור דם. או בלשון אחרת, כרגע בואו נסכם רק את ההתנגשות הזאת, ואני אגדיר מה עושים למחר. אם רבי שמעון בן יוחאי אמר, מאיפה נלמד את הכל? מתוך פרשת בשר וחלב, בעצם מה יוצא מדבר רבי עקיבא? כשהתורה כתבה לא תבשל גדי וחלב אמו, היא אסרה רק רק בישול. אני חוזר, רבי עקיבא גם ראינו עם הגדי וכו', מה רבי עקיבא אומר? לא תבשל בא לצעוק, שאני באמת שלוש פעמים, למה? כי אני מצמצם גדי ולא חיה ולא עוף, גדי ולא חיה, אז לא תבשל, אפשר להגיד דווקא איסור בישול. איסור האכילה מגיע באמת מפרשה אחרת לגמרי, מדברים י' ב', אולם הוא לא נורא רחוק מדברים י' ד', אבל דעת רבי עקיבא הם לא באים אותו מקום. כלומר, אם רשבי רצה פה אסף להגיד כי הבישול מוליך לאכילה, ואחרי זה אתה לא יכול לאכול, אתה תמכור לגוי, אז גם את בשקל, כך אני מגלגל, ודברי רבי עקיבא מפריד בין האיסורים. כלומר, אם אמרתי לכם קודם לפתיחת הדברים, אנחנו בעצם לא נלמד פה הלכות חדשות בין הדעות השונות, אולי אנחנו נלמד את תפיסות שונות. אצל רשבי יש רצף בין האיסורים, רבי עקיבא כנראה רואה אותם כמערכות איסורים שהן שונות לחלוטין. ומה שאנחנו נפתח מחר, אנחנו נסיים את מדרש ההלכה, כזה נעבור לסוגיית הבבלי, ואני מבין שרובכם כבר למדתם אותה, אבל ללמוד אותה בעיון, בסדר? כמו שצריך. אני אתן לכם קצת מקורות, ואני רוצה להוסיף בעיקר את הרמב״ם בשני מקומות. רמב״ם בספר המצוות לא תעשה קוף פי זין, ובפירוש המשנה בקריטות, בפרק ג' אני חושב, אני לא זוכר בדיוק את המקום, אני אשלח לכם, שם אגב הרמב״ם עוסק ביחס בין איסור האכילה ואיסור ההנאה. לא בטוח שכל זה אפשר להספיק מחר, אז אם לא, אז גלגלה, כן?
ספר מה?
ספר המצוות.
לא, היה לי דרך
את ספר המצוות. בפירוש המשנה בקריטות. בסדר? בתיארון.